פרשת שופטים. בפרשת השבוע אנחנו נקרא על מצוות המלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם כי אדוני אלוהיך עמך, מעלך מארץ מצרים. בפסוקים האלה אנחנו קוראים על המלחמה. כאשר הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, ואיזו היא מלחמת מצווה, זו מלחמת שיבת העממים, מלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר. כלומר, כאשר רוצים להתקיף את עם ישראל, הרי זו מלחמת מצווה. ועושים בעל ערוך השולחן שהרמב״ם שכתב עזרת ישראל מיד צר, הכוונה שלו גם כשיש חשש שהאויבים יעלו למלחמה על ישראל, עדיין הם לא התחילו, אבל יש חשש שיתקיפו, כבר יש לנו כאן את ההגדרה של עזרת ישראל מיד צר. ולכן, מכיוון שיש חשיבות עליונה להגן על יהודים מפני האויב הקם עליו, אין מי שמשוחרר מהמצווה הזאת. וכך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, אבל במלחמת מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. כלומר, למרות שבפסוקים בהמשך אנחנו מוצאים ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש שלא חנכו ילך וישוב לביתו, מי איש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישוב לביתו. אם כן, ישנם עם משוחררים מן המלחמה, זו מלחמת רשות. כלומר, שמלך ישראל רוצה להרחיב את גבולות הארץ מעבר לגבולות ההבטחה, שהם מהנילוס ועד נהר פרת. השטחים האלה, הם, כיבוש השטחים האלה נקרא מלחמת רשות. אבל במלחמת מצווה, שכמו שראינו שאחת מן ההגדרות שלה היא עזרת ישראל מיד צר, כמו המציאות שאנחנו נמצאים בה כיום, אין מי שמשוחרר מהמלחמה. כאשר המלחמה הזאת, גם מכיוון שהיא נועדה להצלם בפיקוח נפש, יש כאן פיקוח נפש לכלל ישראל, אין צורך לקבל רשות לצאת למלחמה. ככה פוסק הרמב״ם, מלחמת מצווה אינו צריך ליטול ברשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בחולת וכופה העם לצאת. כלומר, ההנהגה של העם לא צריכה לקבל רשות מהסנהדרין לצאת למלחמה, אלא מכיוון שיש כאן פיקוח נפש, ממילא יוצאים למלחמה ללא צורך של קבלת רשות. כאשר הגדרת עזרת ישראל מיד צר שבאה להם, ישנה הגדרה נוספת של עיר הסמוכה לספר. מה משמעות הדבר? עיר הסמוכה לספר זה עיר שיושבת על הגבול, ואם הגויים שרוצים לעלות למלחמה, הם עכשיו לא רוצים לפגוע בנפש, אלא הם רק רוצים לפגוע ברכוש, רק רוצים לגנוב, גם מותר לחלל את השבת כדי לתקוף אותם ולמנוע אותם מלבצע את זממם. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות שבת, בעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, כלומר אפילו אנחנו בטוחים שכל המטרה שלהם היא רק כדי לפגוע ברכוש, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. כלומר, מותר לצאת למלחמה כנגדם תוך כדי חילול שבת. ובכל מקום, אם באו על עסקי נפשות, או שערכו מלחמה, או שצרו סתם, יוקצים עליהם בכלי זין ומחללים את השבת. וודאי שאם הם באים על פגיעה בנפשות, ודאי שהם מחללים את השבת. ומצווה, מסיים הרמב״ם, ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא ולצאת ולעזור לכם שבמצור ולהצילם מיד הגויים שבשבת, ואסור להתמאמה למוצאי שבת. כלומר, אסור לדחות את המתקפה, אלא בשבת יוצאים כדי למנוע פיקוח נפש של יהודים. כאשר אנחנו מוצאים אצלנו בפרשה, ואמר, אנחנו מוצאים, היה כקורביכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאיביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם עם אויביכם, להושיע אתכם. מי הוא אותו כהן שמדבר כאן אל העם? אנחנו יודעים שלפני שיוצאים למלחמה ממנים כהן מיוחד שנקרא כהן משוח מלחמה, מושכים אותו באופן מיוחד לצורך המלחמה. ולכאורה נשאלת השאלה, מדוע אנחנו צריכים כהן משוח מלחמה שלמעשה מקבל עליו את כל דיני כהונה גדולה, כך שבו זמנית ישנם שני כהנים גדולים, כהן אחד במקדש וכהן אחד שימצא עם הלוחמים בשדה הקרב? מדוע אנחנו צריכים דווקא כהן גדול? אלא כאן מסיימת התורה, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם עמכם אויביכם להושיע אתכם. אם כן, הקדוש ברוך הוא נמצא במחנה, וכך גם בפרק כ"ג, כי אדוני אלוהיך מתעלר בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אומר כאן הרמב"ן שם בפרק כ"ג, כי המחנה כולו כמקדש השם. כלומר, עולה כאן דבר מיוחד, שני מקומות קדושים יש בעם ישראל. המקום הראשון זה המקדש, ולכן אנחנו צריכים שם כהן גדול, והמקום השני שהקדוש ברוך הוא נמצא בו בצורה מיוחדת זה המחנה, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם והיה מחנך הקדוש. אם כן, כיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במקדש וגם במחנה, כל מקום שנמצא הקדוש ברוך הוא בדרגת קדושה גבוהה צריך את הכהן הגדול. לכן צריך כהן גדול במקדש וצריך כהן גדול גם במחנה. מדוע הקדוש ברוך הוא נמצא במחנה? וכן, לפי הפשט, הוא כדי לעזור לעם ישראל להציל אותו מיד אויביו. אבל ישנה עוד סיבה. את הסיבה הזאת אנחנו מוצאים בדברי דוד לגוליית. כאשר דוד עמד לפני גוליית ולפני שהוא הרג אותו, אמר דוד לגוליית כך: ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בעלי ובחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכות ישראל אשר חרבת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר, כשעם ישראל מובס, יש בזה חילול השם. כמו שאומר רש"י בפירושו ליחזקאל, שפלותם של ישראל חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. ואילו כאשר עם ישראל מנצח את אויביו, ממילא יש בזה קידוש השם. ולכן אומר דוד לגוליית, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. מתי יהיה קידוש השם? מתי כולם ידעו כשיש אלוקים לישראל? זה כאשר אנחנו ננצח אתכם. לכן, מכיוון שמטרת המחנה לנצח את אויבי ישראל, ובניצחון הזה יש קידוש השם, לכן הקדוש ברוך הוא גם הוא משתתף במלחמה כדי לעזור לעם ישראל. לכן הכהן המשוח מלחמה שאנחנו קוראים עליו בפרשה מספרת על, מדבר לפני הלוחמים, וככה מספרת המשנה במסכת סוטה פרק ח' משנה א'. המשנה דנה שם מה אומר הכהן המשוח מלחמה לפני הלוחמים, וכך אומרת המשנה: משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר, שנאמר והיה כקרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה, ודיבר אל העם בלשון הקודש ואומר עליהם שמע ישראל. אם כן, מה הוא אומר להם? אתם יוצאים קרבים היום למלחמה על אויבכם. אומרת המשנה, מדייק הכהן ואומר על אויביכם ולא על אחיכם. על אויביכם אתם הולכים, שאם תיפלו בידם אין מרחמים עליכם. על ירח לבבכם אל תראו ולתחפזו, על ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצרצור חרבות, אל תראו מפני אגפת ריסים ושיפת הגלגסים, אל תחפזו מכל קרנות, אל תארצו מכל הצווחות, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם. כלומר, אומר להם הכהן משוח מלחמה, אל תפחדו משום דבר, אל תפחדו מהאויב, מכלי הנשק שלו, תהיו חזקים וגיבורים. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מתעלר בקרב מחנכם, ולכן תהיה לכם תשועה. כיוון אם כן שהמלחמה בעם ישראל מטרתה לקדש את שם שמיים, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ניצחון של עם ישראל על אויביו הוא קידוש שם שמיים, לכן כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, כלומר מטרת המלחמה לקדש שם שמיים, וישים נפשו בכפו, כלומר יסתכן, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשב לו באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה, כלומר כל הלוחם חייב לכוון את כל מחשבותיו רק לתועלת המלחמה, וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה ומבהיל עצמו, כלומר שאם החייל פתאום מתחיל לפחד, מה עובר? עובר בלא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כלומר אסור לפחד בזמן המלחמה, לא לערר לא באשתו ולא בבניו, אלא כל מחשבה חייבת להיות מופנית למלחמה, איך לנצח את האויבים. ולא עוד, אלא שכל ישראל תלויים בצווארו, כלומר, מכיוון שהמלחמה פה באה להגן על עם ישראל, מי שלא יילחם כמו שצריך, הוא יהיה אשם במפלה שתקרה. ואומר הרמב״ם, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו וכל נפשו, מי שיתרשל במצוות המלחמה, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו, והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת אדוני רמיה, וארור מונע חרבו מדם. וכאן אומר הרמב״ם, מי שמונע חרבו מדם בזמן המלחמה, הרי נאמר עליו שהוא עושה מלאכת השם רמיה. ולכן אומר הרמב״ם, הוא נכלל בגדר ארור. אולי זה המקום היחידי בכל היד החזקה, שהרמב״ם משתמש בכללה על מי שלא מקיים איזושהי מצווה. ואם כן, כאן יש לנו ארור, למי ארור? מי שלא נלחם כמו שצריך בזמן המלחמה. סיים הרמב״ם, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לו תמצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך.